מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי. התוכנית השבועית של כללית באקו 99 FM על כל מה שנוגע בנפש שלנו.
ברוכים הבאים ומזל טוב לנו, תוכנית ראשונה של מתבוננים פנימה. אנחנו נהיה כאן מדי שישי ב-8 בבוקר עם שאלות ומפגשים הקשורים בנפש, בתהליכים רגשיים ובפסיכיאטריה, עם דוקטור ירדן לוינסקי. שלום דוקטור לוינסקי.
שלום שלום.
שבת שלום, ברוך הבא.
תודה.
ובאמת מזל טוב, מאוד מרגש. נספר שאתה הפסיכיאטר הראשי של חטיבת הקהילה בכללית, אבל שהתוכנית והייעוץ בה לא מחליפים טיפול או בדיקה של רופא יועץ, ושאנחנו נשפוך כאן את הלב, נרגיע את הלב, נשפוך אור על מה שקשור בנפש, קצת להבין מה קורה לנו בתחושות הפנימיות בכל מיני תחומים בחיים. ונזכיר גם שדנה ביטון היא עורכת ומפיקת המשדר הזה, אני סטלי סולומונוב. היום אנחנו נדבר על נושא עצוב ורחב ומאוד רלוונטי לתקופה הזאת, הורות במשבר. איך מתחילים?
אני חושב שהדבר הראשון שכדאי לזכור זה שמשבר יכול להגיע מכל מיני סיבות. אנשים חווים משברים לאורך החיים בכל מיני צורות. כשהם הורים, אז לפעמים המשבר הוא שלהם ולפעמים המשבר הוא של הילדים שלהם, אבל הופך להיות המשבר של ההורים, וההורים צריכים להתמודד.
והילדים צריכים להתמודד.
ההורים והילדים צריכים להתמודד, כן. ואני חושב שגם כדאי לנרמל משהו, כי משברים זה חלק מהחיים. נכון שהמלחמה זה לא משהו רגיל, אנחנו לא רגילים לזה, אבל צריך לזכור שרוב האנשים, בניגוד למה שאנחנו שומעים בשפה השגורה היומיומית, לא מפתחים פוסט-טראומה. רוב האנשים שעוברים משבר, ואפילו את המשברים הגדולים שלנו, של המלחמה הנוכחית, שמקרי אסון, רובם לא יפתחו פוסט-טראומה, מדובר על חלק קטן מהאוכלוסייה.
זה מדהים מה שאתה אומר עכשיו, כי אנחנו רגילים לשמוע בחדשות בעת האחרונה, שכל המדינה בפוסט-טראומה ותהיה בפוסט-טראומה, ושזה אחוזים גדולים מאוד.
זה אחוז יותר גדול ממה שאנחנו מכירים בעבר, זה נכון, בגלל שמדובר על חשיפה של הרבה מאוד אנשים, אז אנחנו מדברים על מספרים מאוד גדולים, אבל עדיין רוב האנשים לא יפתחו את מה שאנחנו, אנשי המקצוע, קוראים הפרעה פוסט-טראומטית. חלק יפתחו דברים אחרים, כמו לדוגמה התמכרויות. כי אם אתה מרגיש לא טוב ואתה רוצה לעזור לעצמך, אתה יכול אולי ללכת להשתמש בכל מיני חומרים, שאולי יעזרו בהתחלה להרגיע את הרגשות המאוד קשים, אבל זו לא פוסט-טראומה. אחרים אולי יפתחו דיכאון או חרדה או OCD, אבל הרוב הגדול יתאושש, יתמודד עם המשבר שהם חווים, וימשיך הלאה. והתפקיד שלנו, גם של אנשי המקצוע, אבל גם של ההורים, זה לעזור לילדים לעבור את המשבר הזה, ולצאת אולי מחוזקים.
וואו, זה מאוד מרגיע מה שאתה אומר.
אנחנו חייבים לנסות לראות גם את החלק האופטימי בכל הטראומה הלאומית. אנחנו, החיים לא נעצרים. החיים ממשיכים, אנחנו רואים את זה בכל מקום. אין לנו ברירה אלא להמשיך. והמטרה שלנו זה שאנחנו נמשיך עם איזשהו סוג של צמיחה, של התחזקות, של הבנה, תובנה, כדי שנוכל באמת להמשיך את החיים שלנו בצורה יותר מלאה.
ובכל זאת, אם מישהו מכם מרגיש שהוא רוצה רגע לשוחח על אחת הנקודות שכן משפיעות, אולי מרגיש שהוא כן מפתח טראומה, פרוסט-טראומה, או יש לכם שאלות תחושתיות. אנחנו כאן, גם דוקטור ירדן לוינסקי, וגם אני, וכמובן שיהיו איתנו עוד מומחים אורחים, דברו איתנו, או בהודעה אישית בפייסבוק, באינסטגרם של אקו 99FM, או תשלחו לנו הודעה קולית לוואטסאפ 054-999-4399, כמובן, תוכלו לעשות זאת בעילום שם, ואנחנו נשמור על הפרטיות שלכם. ונשמע ממך כמה מילים לפני שנעבור לשאלות המאזינים שלנו.
אפשר להתחיל בלדבר על מהי הורות במשבר או בתקופות משבר. כולנו, כל מי שהוא הורה, חשוב לו מאוד הבריאות של הילדים שלו, גם מבחינה גופנית וגם מבחינה נפשית. ומשברים, בין אם הם שלנו אישיים או בין אם ציבוריים כמו המלחמה, מעצימים מאוד את הקשיים של ההורים. באופן טבעי, ההורים רוצים לתת לילדים את כל מה שאפשר, את כל הצרכים, ולדאוג לרווחה שלהם. אבל האחריות שלנו מתעצמת במיוחד כשאנחנו בתקופה של מלחמה. ההורים מרגישים שיש להם אחריות הרבה הרבה יותר כבדה, במיוחד שאנחנו מדברים על ילדים שהם קטנים והם לא יכולים לדאוג לעצמם. וכל מי שחי בישראל בחודשים האחרונים, הם מרגיש שהוא הושפע מבחינה נפשית ממה שקרה, ועדיין, עדיין קורה. עמותת אנוש, שזו עמותה שעוסקת בתחום של בריאות הנפש, פרסמה בינואר כבר סקר שמצא ש-70% מהישראלים מדווחים כי המצב הנפשי שלהם הוחמר ביחס לתקופה שלפני המלחמה. ו-74% מהישראלים התגברו אצלהם כל מיני תופעות שליליות.
זאת אומרת, דברים שהיו קיימים אצלהם בנפש לפני כן, חבויים או רדומים, או פשוט כאלה שלא קיבלו טיפול או תשומת לב, ובעקבות האירועים האלה פשוט...
הוחמרו. הוחמרו. לדוגמה, יותר אכילה רגשית, יותר צפייה בחדשות או בסרטונים לא טובים באינטרנט, בטיק טוק, יותר צריכה של אלכוהול, וכל מיני שימוש בחומרים שנועדו להרגיע כל מיני רגשות, אבל בסופו של דבר הם...
חומרים משני תודעה.
לסוגיהם.
כן.
ממריחואנה ועד סמים יותר משמעותיים. וההורים צריכים להתמודד עם סיטואציות שהם... רובנו אף פעם לא דמיינו שאנחנו צריכים להתמודד איתם. ממצור של מחבלים שמסתובבים ברחוב מתחת לבית שלך, חשיפה מסיבית לסרטוני זוועה בחדשות, בטלוויזיה וגם ברשתות חברתיות.
כאילו אם הדמיון שלנו היה צריך עוד גירויים, אז הוא קיבל אז אותם במנות קדושות.
במנות קדושות, כן. ויש גם כאלה שלא מסוגלים להפסיק להסתכל על, ולחפש את הסרטונים האלה. אנחנו מדברים על עשרות אלפי משפחות שמפונות מהבתים שלהם. הם גרים לא בבית שלהם, חלקם גרים במלון, חלקם שכרו בית במרחק של עשרות או מאות קילומטרים מהבית האמיתי שלהם. ויש גם אנשים שהם בן המשפחה שלהם, בן הזוג, בת הזוג, התגייסו, משרתים חודשים מחוץ לבית, רואים אותם מדי פעם, והם חוזרים... בצורה אחרת מהמלחמה. אז
קיצור,
ההורים...
כל תפיסת המציאות שלנו קיבלה עיוות מטורף.
נכון. וגם ההורים בעצם, כתוצאה מזה, חווים משבר. יכול להיות שזה ההפעלה של הפחדים שהיו להם בפני עצמם קודם. חלקנו חרדתיים בלי קשר למלחמה. אבל עכשיו החרדה הזאת הופכת להיות יותר רלוונטית למה שאנחנו מרגישים. יכול להיות שהם בעצמם חוו איזו חוויה טראומטית. אם נפל לך טיל ליד הבית, אז זו חוויה טראומטית. אם בן משפחה שלך נהרג במלחמה, או קרה לו, נפצע, אפילו פציעה יכולה לעורר רגשות קשים. ואנחנו יכולים כתוצאה מכל התחושות האלה להרגיש הרבה פעמים חסרי אונים, או חרדים, או מדוכאים, או עייפים, או לא מרוכזים, או קשה לנו לתפקד, כי אנחנו עסוקים בכל הדאגות והדברים שאנחנו צריכים לעשות, וזה יכול לבוא גם בכל מיני צורות גופניות. זה לא רק משהו שאנחנו מרגישים רגשי. פתאום אתה מתחיל לא לישון טוב בלילה.
כן.
או מתחילים לך כאבי בטן ושלשולים. אולי...
תופעות על האור.
או תופעות על האור, אקזמות, כן. כאבים, בעיות באכילה, ירד לכם התיאבון, ואתם גם לא כל כך... בוא נהיה... כנים עם עצמנו, אנחנו, כשאנחנו מרגישים את כל זה, אנחנו גם פחות פנויים להיות רגישים נכון. למה שהילדים שלנו חווים.
לא רק בעצמם... הילדים, בני הזוג שלנו, הם פחות רגישים לאחרים כאילו שקועים בעצמנו.
אכן, אנחנו לא, אין לנו את הפניות הזאת, אנחנו, יש לנו משאבים מוגבלים, וקשה לנו גם לשים לב לכל מה שקורה לאנשים אחרים, כשאנחנו בעצמנו מתמודדים.
כן.
אז בעצם זה יוצר מצב שהעומס על הורה בתקופה כזאת הוא גדול יותר. כי גם הבן זוג שלך נניח התגייס למלחמה, וגם אתה, הילדים חלקם לא יוצאים מהבית, כי יש בבית ספר כל מיני תנאים וכאלה...
התפקוד שלהם מופרע באופן...
אז שגרת היומיום השתנתה באופן כללי וספציפי אצל בני נוער, כי בתי הספר חלקם לא ממוגנים, כן ממוגנים, כן פוניתם, לא פוניתם, ואתה מוצא את עצמך מתמודד כל הזמן... ללא הפסקה, לאורך חודשים, שכולנו לא יודעים מתי הדבר הזה הולך להיגמר. וזה מעייף.
מאוד.
זה קשה.
ואני רק יכולה להגיד, אולי בצד הבהיר של הדבר הזה, זה אולי נתן לגיטימציה לאנשים, להפרעות שהיו, אתה מדבר על הפרעות שקיימות קודם, ולא היו מטופלות, הם לא פנו לגורמי מקצוע, כי אולי הייתה בושה, ואולי לא הייתה מודעות. ועכשיו פתאום המלחמה הזו עזרה לאנשים להוציא החוצה ולא להתבייש וכן ללכת לקבל טיפול?
יש הרבה יותר פנייה לטיפול בתקופה הזאת, אין ספק. אנחנו חוזים שברגע שיסתיימו הקרבות, אנחנו מכירים את זה מתקופות קודמות בהיסטוריה, שברגע שהתותחים מפסיקים לרעום, אז אנשים מתפנים לטפל בעצמם. כי עכשיו אין זמן. למי יש זמן עכשיו ללכת לקבל עזרה?
עכשיו צריך לשרוד, עכשיו צריך לעשות.
והילדים שאנחנו מדברים עליהם כאן, הם גם צריכים לשרוד, הם גם צריכים לעבור את התקופה הזאת, הם גם צריכים לעבור את זה שהאבא לא נמצא, או שהאימא יצא עכשיו ל, לא יודע מה, 10 שבועות של מילואים. הם צריכים, והם גם שמים לב מאוד, בניגוד למה שאנחנו חושבים, הם שמים לב למה שעובר על ההורים שלהם. הם רגישים בלי שהם מדברים, וגם הם יכולים להגיב בצורה רגשית. ולא כולנו פנויים לשים לב לילדים שלנו במצבים האלה, לא כולנו יכולים להתפנות לטפל בילדים, ובמצבים האלה אני רוצה שכדאי שנזכור אולי 3 עקרונות חשובים.
או, אנחנו אוהבים שאתה נותן לנו 3 עקרונות, אוקיי.
אחד, העיקרון הראשון זה שאנחנו לא לבד. זאת אומרת, אנחנו לא לבד בתחושות, אנחנו לא לבד בהתמודדות, אנחנו לא לבד בחוויה הקשה של המשבר, ויש הרבה אנשים שיכולים לעזור לכם, זה גם החברים והמשפחה והשכנים, וגם היועצת בבית ספר, וגם אנשי טיפול, יש מי שיכול לעזור לכם, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד ולהשאיר ולהיות הגיבורים, אנחנו, יש מספיק עבודה לכולם.
כן.
בהתמודדות. והדבר השני שצריך לזכור, זה שכל התאוששות ממשבר, זה תהליך. אי אפשר לצפות שקרה משהו, קרה יכול להיות משהו אפילו מאוד מאוד משמעותי בחיים, ולצפות שכמו שזה קרה ברגע, זה יעבור ברגע. כי התמודדות, להתאושש, לשבור רגל שוברים ברגע אחד, אבל להחלים מהשבר, לוקח כמה שבועות או כמה חודשים. צריך לזכור את הדבר הזה, ולתת לעצמנו איזושהי הנחה, ולהגיד שזה בסדר, לא להיות בסדר.
והדבר השלישי, הבטחת 3.
הדבר השלישי זה ש... כמעט כולנו הורים טובים מספיק. קצת חמלה עצמית. גם אם אתם מתמודדים עם טראומה בעצמכם, וגם אם הילדים שלכם חווים משבר, זה בסדר שאתם לא יודעים מה לעשות. זה בסדר שהילד עדיין לא חזר למסגרת. זה בסדר, אני צריך לעבוד על זה, אבל...
לא להזניח את זה, לטפל בזה.
לא להזניח את זה, לטפל בזה. אבל לא לכעוס על עצמכם. זה בסדר.
אתם לא לבד, זה תהליך שלוקח זמן, ואתם בסדר גמור, הכל בסדר, טפלו בזה. זה מאוד מרגיע, דוקטור לוינסקי, קודם כל תודה רבה על הדברים האלה, לפני שאנחנו גם נארח פסיכולוגית קלינית, שתשוחח איתנו כאן על הקשר הזה בין ילדים והורים בזמן טראומה. בוא נפנה לשאלת הוואטסאפ שקיבלנו כבר מהמאזינים והמאזינות שלנו, והמאזינה שבוחרת להישאר בעילום שם, כותבת כך, הבן שלנו, בן 15, ומאז אירועי השבעה באוקטובר, הוא לא רוצה לחזור לבית הספר. אחרי שבתקופת הסגרים בקורונה, הוא התרגל ללמוד בזום, זה באמת כבר אנחנו ככה 4 שנים לתוך ילדים שיושבים רוב הזמן בבית, ולא הולכים למסגרות באופן רגיל. בבית הספר שהוא לומד בו מאפשרים גם ללמוד בזום, אנחנו מעדיפים שהוא יגיע פיזית ללימודים, אך בכל יום מחדש זה הופך למאבק. איך מתמודדים?
אני מזכיר שבתקופת הקורונה, שכבת הגיל של הבן שלך, זה בדיוק הייתה שכבת הגיל שחטפה הכי קשה. זאת אומרת, אלה הילדים שכמעט שנה לא הלכו לבית הספר. הם היו בדיוק בחתך לא הגדולים שהיו צריכים ללמוד לבגרויות, ולא הקטנים שהתחילו את בית הספר היסודי. דווקא חטיבות הביניים קיבלו את זה קשה ולא ביקרו בבית הספר. אז בעצם ההרגל של הליכה לבית ספר השתבש אצלם. הליכה לבית ספר זה סוג של הרגל. ויש הרבה בני נוער שלא רוצים ללכת לבית ספר.
מה זאת אומרת? כולם.
כולם. לא, יש חלקים חברתיים, יש הרבה דברים בבית ספר שהם מעבר ללמידה, וגם יש בני נוער וילדים שאוהבים ללמוד, זה בסדר. אבל צריך לזכור שבינינו, חלק מבני הנוער לא מתאים להם בית ספר. חלק לא מוצאים את עצמם שם. יש כאלה שעוברים חרם, יש כאלה שמוצאים את עצמם בדברים אחרים, מעבודה, דרך לפתח את עצמם באיזשהו תחום עניין שמעניין אותם יותר כרגע מבית ספר. וחלק רוצים רק לבלות עם חברים, ולא לשבת עכשיו בכיתה וללמוד תנ"ך או מתמטיקה.
כן.
והשאלה המרכזית שלפני שאנחנו בכלל מתחילים להתמודד עם, עם הבן שלך ועם מה שקרה והוא לא רוצה לחזור, זה למה? למה הוא לא רוצה? האם אתם יודעים למה הוא לא הולך לבית ספר? צריך לשבת ולשמוע אותו, בלי החלק השיפוטי של צריך ללכת לבית ספר.
כן, זה לא לשאול למה, זה לשאול למה.
למה, כן. ואם אנחנו רוצים באמת לדעת, אנחנו צריכים לשוחח איתו בצורה פתוחה ושקטה, כדי לאפשר לו לשמוע את הסיבות שלו, לא הסיבות שאנחנו מפרשים כסיבות שלו. והמטרה היא זיהוי הבעיה, ואם אנחנו מצליחים לזהות את הבעיה, אז אנחנו יכולים אולי לשבת איתו ולחשוב על פתרונות. יכול להיות שהוא לא הולך לבית ספר כי הוא מפחד. יכול להיות שהוא לא הולך לבית ספר כי אין לו כל כך חברים והוא לא מוצא את עצמו. יכול להיות שהמסגרת הלמידה בבית הספר הוא במגמה אינטנסיבית מאוד והוא מרגיש שקשה לו. אולי יש לו פערים בלמידה. זאת אומרת, אחרי שאנחנו נזהה את הפערים והפתרונות, אנחנו צריכים לעשות איזשהו תהליך גם איתו וגם עם בית הספר, ובתי הספר מאוד מאוד משתדלים. יש שם גם אנשי מקצוע שזה נכון. התפקיד שלהם, יוצאות חינוכיות בבית הספר, המורים הרבה פעמים, המנהלת, יש עם מי לדבר, ולחשוב על פתרון אישי בתוך המסגרת שקיימת. לפעמים אפילו אפשר לחשוב על מסגרת אחרת, שאולי מתאימה יותר לילד הזה.
רכיבה טיפולית, בעלי חיים,
זה,
אולי.
זה טיפולי, אבל כן. יכול להיות שאנחנו מדברים אולי על מסגרת בית ספר אחר, כי לא כל אחד מתאים לו בית ספר עיוני, לא כל אחד מתאים לו בית ספר דמוקרטי, לא כל אחד מתאים לו, כל אחד ומה שמתאים לו. כן. כי אם הוא נמצא במסגרת שלא מתאימה לו, אז הוא לא יצליח.
אבל בעצם מה שאתה אומר, השלב הראשון הוא לפרק את הבאפר הזה בין הורי ילד, וכן לשאול את הילד, לדבר איתו ולנסות למצוא יחד פתרון מתוך התשובות שהוא יביא.
נכון, כי במיוחד בתקופה הנוכחית, שאין לנו זמן עכשיו להתעסק, כאילו אני צריך גם להתעסק עם העבודה, שאולי משהו קרה שם בעבודה בזמן המלחמה, אני צריך להתעסק עם משפחה שמשהו קרה בה, ועכשיו גם הילד לא רוצה ללכת לבית ספר, אז למי עכשיו יש זמן לחשוב על למה הוא לא רוצה ללכת לבית ספר? אני צריכה לסגור את הפינה, להתקדם הלאה. אז התשובה היא להבין שגם כאן צריך להבין למה, ואז בהדרגה לבנות פתרונות.
יפה. אז תודה רבה למאזינה שכתבה לנו, ואם גם אתם רוצים לעלות לשידור או לשלוח שאלה בוואטסאפ כמו שהיא עשתה, כדי שדוקטור לוינסקי יענה עליה בשידור, דברו איתנו, או בהודעה אישית בפייסבוק, באינסטגרם של אקו99FM, או בהודעה קולית לוואטסאפ 054-999-4399. הפסקה וחוזרים.
מתבוננים פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי.
אקו99FM, אתם על מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי, ועכשיו איתנו על הקו גם דוקטור מאיה יוהן ברק, פסיכולוגית קלינית במרכז שניידר לרפואת ילדים. שלום מאיה.
שלום, בוקר טוב.
מי שלא יודע, בית חולים שניידר הוא בית חולים לילדים ונוער שנמצא במרכז הארץ ומטפל בעצם בילדים ונוער מכל מיני סיבות רפואיות ופסיכולוגיות. מה אתם פוגשים עכשיו שאולי השתנה מאז תחילת המלחמה?
אני חושבת שהדבר המרכזי זה שאנחנו רואים הרבה יותר פניות שקשורות בהתמודדות עם חרדה, הרבה יותר פניות שקשורות באיזושהי התנהגות יותר, מה שאנחנו קוראים רגרסיבית של הילדים, ילדים שפעם ישנו במיטה, היום חוזרים לישון עם ההורים, ילדים שחזרו להרטיב, מתבגרים שמתכנסים יותר לחדר, פחות הלכו לבית ספר, באמת איזשהם שינויים התנהגותיים שבבסיס שלהם יושבת מצוקה רגשית, הרבה פעמים חרדה מאז שהתחילה המלחמה, איזשהו ערעור של המצב והחוויה של המתבגרים שלהם במרחב ובהבנה שלהם, ואנחנו רואים איזושהי השפעה הרבה יותר גורפת של עומס נפשי, גם של הילדים שמגיעים מסיבות רפואיות, שיש עוד משימה נפשית שמוטלת עליהם מעבר להתמודדות למשל עם המצבים הרפואיים שלהם.
כשאת מדברת על חרדה לדוגמה, איך ההורה שהוא לא מכיר, הוא לא פסיכולוג, הוא לא יודע מה זה חרדה, מה הוא צריך לנסות לשים לב בהתנהלות של הילד או בתלונות של הילד?
אז קודם כל אני חושבת שחשוב להבחין את זה בגילאים השונים, כשאנחנו מדברים על מה לשים לב, אבל הציר המרכזי שאני רוצה להגיד, ואני חושבת שדווקא הורים יכולים להיות מאוד רגישים לזה, זה בוא נדבר על כל שינוי מתפקוד קודם, צריך להדליק לנו איזושהי נורה אדומה של מה קורה פה. כאיזשהו אמירה מאוד מאוד כללית. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל ולהבחין בין פעוטות וילדי גן, ששם באמת סימני המצוקה יותר התבטאו באמת בתפקוד היומיומי ובהתנהגות. אנחנו נראה שינויים באמת אולי יותר, להתנהגות יותר אגרסיבית שמתאימה לגיל יותר מוקדם, דברים שחשבנו כבר שהם עברו, פחות, יהיו יותר תלותיים, פחות עצמאיים. גם בילדי בית ספר יסודי אנחנו נראה שינוי בתפקוד, אבל הם כבר לפעמים יכולים יותר להתבטא, אז גם לשים לב באמת אולי יותר להתפרצויות זעם שמגיעות, או באמת יותר למצבים של התכנסות או הפסקה, לא מפסיקו ללכת לתנועת הנוער, פחות נפגשים עם חברים, ובוודאי במתבגרים שכבר יותר מתקשרים לפעמים את המצוקה שלהם, אז לצד השינוי התפקודי באמת לשים לב לביטויים שמבטאים תחושה של חוסר כוחות, תחושה של ייאוש, של חוסר תקווה שמאוד מאפיינת מתבגרים בתקופה הזאת לנוכח המצב, שאלות לגבי העתיד, דאגות לגבי העתיד. אלה ככה סימנים מרכזיים לאורך הגילאים השונים שאנחנו רוצים שהורים ידעו ויעצרו וישאלו למה, מה קורה פה.
לא תמיד בתוך הרגע יודעים לעצור ולהגיד, רגע, זה חלק מהטראומה, זה חלק מהמצב. ההורה עצמו, כמו שדוקטור לוינסקי אמר, נמצא גם הוא בתוך שערה.
נכון.
איך אנחנו יכולים לעצור באותו רגע ולהגיד, טוב, זה קורה לו בגלל זה?
אני חושבת שלא צריך, חייבים באותו רגע. אפשר לפעמים גם בדיעבד. לפעמים ההבנות שלנו מגיעות בדיעבד. עכשיו אנחנו באיזה, היה איזה משבר, היה איזה אירוע, הגבנו כמו שהגבנו. אנחנו כהורים מהטראומה שלנו, הילד מהמצב של המצוקה שלו. אבל לפעמים אחר כך אנחנו פתאום ככה משחזרים את האירוע כהורים, חושבים את הדברים ואומרים, רגע, מה קרה פה? מה קורה לילד שלי? הוא קצת אחר, הוא קצת שונה. יש את הסביבה שיכולה להרים דגלים אדומים, בית ספר, הורה אחר אולי, סבא, סבתא. אני חושבת שמה שחשוב זה להיות בעמדה שמקשיבה, ואני חושבת שמה שמאפיין בתקופה הזאת היא שבגלל שהמצוקה היא גם אצל ההורים וגם אצל הילדים, הרבה פעמים אין לנו כוח להתמודד עם זה, אנחנו אומרים טוב, אצל כולם זה ככה, או נחכה שזה יעבור, ואנחנו משהים את העצירה ואת ההזמנה להתבוננות, לשיחה עם הילד, לסימון הזה של קורה פה משהו, בוא נדבר אותו, בוא נחשוב אותו, בוא נראה איך אנחנו עושים שיהיה יותר טוב, מתוך מקום של המצוקה שלנו. אז הבקשה אולי מההורים היא כן להיות בעמדה שמצליחה שנייה לעצור עם עצמם קודם כל, ולהגיד מה קורה פה. ככל שהם יכולים.
האם את רואה שינויים בדפוסים, לדוגמה, אצל בני נוער של שימוש בחומרים? כי אחד הדברים שמפחידים באמת הורים זה פתאום שתייה, יושבים חברים ושותים פתאום.
חומרים נרקוטיים, חומרים...
אני חושבת שזה מטריד אותנו תמיד בתקופות של מצוקה עם מתבגרים. ראינו את זה גם בקורונה, ששם בהחלט, שככה זה הייתה באמת תקופה יותר ארוכה, ויכולנו לנתח את זה מחקרית. כן ראינו עלייה בשימוש בחומרים ממכרים ובאלכוהול, ובכל מיני, מה שאנחנו קוראים בשפה, זה self-medication וניסיונות ככה קצת לברוח מהמצב. גם עכשיו אנחנו קצת רואים את זה, אני חושבת שבעיקר אנחנו רואים עכשיו אצל המתבגרים הרבה דאגה לגבי העתיד. המתבגרים מטבעם נמצאים בגיל שהם עסוקים באיזושהי חוויה של גיבוש זהות, גיבוש תחושת שייכות, כל הדברים האלה התעררו בעקבות המצב של המלחמה, אז התחושה לאן שייכים, לאן המדינה הולכת, זה אנחנו רואים את זה בעיקר כדאגות שכרגע מעסיקות את המתבגרים, וחלקם צריך לזכור גם נכנסו לתקופה הזאת כמתבגרים שחוו גם קורונה, וכבר היו עם איזושהי פגיעות, ועם מתבגרים שאולי היו להם בלי כל קשר איזשהן פגיעויות קודמות, והמצב הזה פשוט החמיר, אז אני חושבת שאנחנו רואים את הדיכאון ואת החרדה אצל מתבגרים, שגם היה איזשהם גורמי פגיעות עוד לפני המלחמה.
יכול להיות גם מבנה אישיות.
כן. נכון.
יש סוגיה שמאוד מורכבת באופן כללי אצל בני נוער, וזה סוגיית הרשתות החברתיות. בתחילת המלחמה זה היה יותר דומיננטי, סוגיית הסרטונים שרצו בטלגרם ובטיק טוק.
אתה מתכוון לסרטוני זוועה?
סרטוני זוועה, כן. אבל גם חשיפה עכשיו לכל מיני דעות קיצוניות, מסרים, הילדים חיים שם הרבה יותר מעולם המבוגרים.
לא יודעים להבדיל בין נכון, לא נכון, אמיתי, לא אמיתי.
איך את רואה את ההשפעה של הסוגיות האלה על אותם בני נוער, והאם אפשר בכלל לעשות עם זה משהו?
קודם כל בוודאי שיש לזה השפעה. ברשתות החברתיות יש, צריך לזכור תמיד שיש להם גם השפעה חיובית בימים רגילים. הם דור אחר, זה מאפשר באמת תחושות שייכות, חקר, שיש בהם חלקים גם טובים, אבל באמת יש שם גם סכנות מאוד מאוד גדולות, ובוודאי בתקופה של המלחמה הסכנות באמת עלו עם חשיפה באמת לתכנים לא מותאמים, שהמתבגרים הרבה פעמים נשאבו מתוך יצר סקרנות לצפות. אני חושבת שכמו כל שיח עם מתבגרים, השיח לא צריך להיות בהגבלות ובייסורים, אלא בשיח באמת פתוח על הנושא, עם הדאגה ההורית שלנו, עם הזמנה של המתבגר לשתף, גם אם הוא צפה במקרה באיזשהו סרטון, לשתף את ההורה בזה, כדי שההורה יעזור לו להתמודד עם ההשלכות של זה, ועם הזמנה שלהם לאיפה הגבול ואיך הם אומרים לא, כמו שאנחנו בכלל מדברים עם מתבגרים על להגיד לא, כן. לכל מיני תכנים שקשורים בגיל ההתבגרות ולעמוד על שלהם ולא להיגרר לתוך סיטואציות חברתיות, אז גם פה להגיד לא, זה לא עושה לי טוב, לזה אני לא נכנס, בזה אני מבקש שלא ישלחו לי, ואני חושבת שהשיח עם המתבגרים על זה, שיח פתוח,
כן.
לא שיח ממשמע, הוא הדבר החשוב, כי ככל שיהיה שיח פתוח, אז גם אם המתבגר נחשף לאיזשהו תוכן לא מותאם, הוא יבוא וישתף. ואז אנחנו נוכל לעזור לו לאבד את זה, להתמודד, נעזור לו לשים את הגבולות האלה. אני יודעת על מתבגרים שלמשל בתחילת המלחמה מחקו חלק מהרשתות החברתיות שלהם, נכון. כי הם הרגישו שהם לא מצליחים להתמודד במה שככה קופץ להם, ופשוט החליטו שהם מוחקים, ורק עכשיו הם לאט לאט חוזרים עם איזושהי חוויה אחרת יותר בשליטה. מתבגרים אחרים שבאמת נחשפו ובאו ושיתפו והיה אפשר לאבד את המצב. ולכן אני חושבת שוב, כי אנחנו כהורים יש לנו תפקיד היום מאוד מאוד חשוב בלסמן לילדים שלנו את אזורי הסכנה, כן. ולהזמין אותם לשיח איתנו על זה, שעוזר להם לגייס משאבים ומסוגלות לעמוד שם, להתמודד בצורה נכונה, ופחות להיגרר למצבים מסוכנים.
נניח שאני מזהה משהו שקורה לבן שלי, מה אני צריך לעשות? עם מי אני מדבר?
איך בכלל לעבור את המטומת, לפתוח בשיח? הדלת הרגע נטרקה מאחוריו.
אז אני תמיד אומרת בשיח שלי על מתבגרים, תפתחו את הדלת, תדפקו ותיכנסו. גם אחרי שהדלת נטרקת, ותזמינו לשיח. הרבה פעמים מאחורי העמדה המתנגדת, המטריסה, הכל בסדר, אתה עזבו אותי, נמצא שם המתבגר שמאוד מחפש שיח בגובה העיניים. אבל הוא מפחד. הוא מפחד שהשיח הזה יהיה שיפוטי, הוא מפחד שהשיח הזה יהיה מגביל, הוא מפחד שהשיח הזה ייגרר לאיזשהו כעס עליו ולאיזשהו צעקות. ככל שאנחנו נפתח את הדלת ונשב ונגיד לו מה אנחנו רואים ומה מדאיג אותנו, ונזמין אותו לשיחה שבעיקרה אנחנו נקשיב איך הולך לו, איך הוא מתמודד עם המצב היום, מה זה בשבילו, ונהיה בעמדה של הקשבה, אז אנחנו כבר פותחים את השיח. ואז לשאלה שלך, לאן להפנות? אז אחרי שזיהינו, הדבר החשוב הוא להזמין את המתבגר, לא להישאר עם זה לבד. ואנחנו שם בשבילו כהורים וכבני משפחה. ואם אנחנו מרגישים שהמצב לא משתפר, ואם אנחנו מרגישים שהסימפטומים הולכים ומחריפים, אז אפשר קודם כל לערב את צוות בית ספר, שהוא מאוד משמעותי בחיי הילדים והמתבגרים, את היועצת, את פסיכולוג בית ספר, ככתובת, שיכולים לעזור, כי הרבה מהשעות הילדים נמצאים שם, והם יכולים לעזור באיזשהו אופן, בנוסף לעזרה שאנחנו יכולים לתת. ואם גם זה לא מספיק, אז תמיד אפשר לפנות לטיפול רגשי, או באמת לשניידר, למרפאת חוסן שפתחנו, או לכל מרפאה אחרת, בהתאם לסימפטומים ולמצוקה שהילד מציג, ולפנות ולקבל עזרה מקצועית. ואני חושבת שהדבר החשוב הוא, שקרה לחיוב סביב המלחמה, זה שקצת אני מרגישה שהסטיגמה בלפנות לקבל עזרה ירדה. נכון. ושזה בסדר להיות לא בסדר, נכון. וזה בסדר להגיד אני בחרדה, וזה בסדר להגיד אני מבואס מהמצב הזה, וזה בסדר לפנות לקבל עזרה.
דוקטור מאיה יוהן ברק, פסיכולוגית קלינית במרכז שניידר לרפואת ילדים, תודה רבה לך, היה מאוד נעים לשוחח.
תודה לכם.
תודה, בשורות טובות. להתראות.
מתבוננים פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי.
אנחנו, אקו 99 FM, על מתבוננים פנימה, מפגשים ושאלות הקשורים בנפש, בתהליכים רגשיים ופסיכיאטריה, עם הדוקטור ירדן לוינסקי. היום על הורות במשבר, ויש לנו מאזינה על הקו שרוצה לשאול שאלה.
כן.
שלום יעל.
היי, שלום, מה שלומכם? מה נשמע?
אנחנו בסדר גמור, תודה רבה.
תודה ש... קודם כל אני נורא מתרגשת, תודה שהעליתם אותי.
שומעים את ההתרגשות שלך? אנחנו בהתרגשות יחד איתך. לגמרי.
כן, הלוואי שזה היה ככה גם ביום-יום, כי ביום יום קצת יותר קשה לי, ולכן אני עליתי כאן לשידור.
תספרי לנו.
אני, האמת, מאז כל מה שקרה, כל אירועי המלחמה והמצב הלא פשוט הזה, אנחנו כאן במדינה, אני די מגדלת את שלושת הילדים שלי לבד, יש לנו שלושה ילדים קטנים. בעלי פשוט במילואים, הוא יצא לחופשה רק שלוש פעמים, מאז השבעה באוקטובר. כן, הוא מפקד, פלוגה, הוא ממש...
זאת אומרת, הוא נמצא ממש באזור הלחימה, לא במקום בטוח.
כן, אני גם בקושי מתקשרת איתו, ואני מגדלת ממש את הילדים שלי לבד. ואני כבר מגיעה למצב שאני פשוט, אני לא עומדת בזה. אני לא מצליחה למצוא לא זמן לעצמי, אני לא מצליחה לתפקד. אני לא מצליחה להיות אמא לילדים שלי. ואני רוצה לדעת אם יש משהו שיכול לשנות את זה, משהו שיכול לעזור לי, טיפים, איך אני מתמודדת.
כן. אני חושב שכל מי שמתמודד עם מצב דומה, ולצערנו יש הרבה אמהות שמתמודדות עם מצבים דומים עכשיו בגלל המלחמה, עם גם לנהל את המשק בית, גם להמשיך לעבוד, גם שלושה ילדים קטנים בבית, והבעל שהוא נוכח נפקד כזה.
כן.
אז ברור שזה יוצר עומס מאוד מאוד גדול, גם עומס פיזי וגם עומס רגשי ותחושה של חוסר ודאות וחוסר ביטחון ותחושה שהכל סוגר עלייך. אבל זה גם הסיבה שחשוב שתדעי שאת לא לבד, ויש דרכים להתמודד. ואני בניגוד לצבא, אני אחלק את זה לארבעה סעיפים. הם אוהבים לעשות שלושה סעיפים, אני אחלק לארבעה.
אני אוסיף אפילו אולי עוד אחד, זה שהתקשרת, זה כבר, אני אומרת,
זה בדיוק הסעיף הראשון.
אוקיי, סליחה.
הסעיף הראשון מדבר על לבקש עזרה.
כן.
אוקיי? לא להישאר אף פעם לבד בהתמודדות. יש כל כך הרבה אנשים טובים, שרוצים לעזור, ולא לבל, לא להתבייש להגיד, קשה לי, קשה, המצב קשה, קשה לי, להרים טלפון לבן משפחה שיכול לעזור, לא כולם מסוגלים, אבל אלה שיכולים, אולי חבר, שוב, זה לא שהם עכשיו יחליפו אותך, אבל אולי הם יעזרו לך בכביסה פעם בשבועיים.
כן. לעשות אאוטסורסינג לצרכים
שלך. להשתמש בכלים של אנשים נוספים, וגם אפשר לעזר באנשי מקצוע, גם אם לא לך, אז לילדים, אם את מרגישה שאת מסתדרת, אז אולי ילדים שלך יכולים לקבל איזושהי עזרה, לא יודע, שיעורי עזר מהמורה בבית ספר, שיעור פרטני, ואז הילדה תהיה עוד שעה בבית הספר, זה גם יקל עלייך במשהו, ויכול להיות גם שיש לך כל מיני זכויות, בעלך במילואים, משרד הביטחון, מדינת ישראל, החליטו שמשפחות כאלה זכאיות לכל מיני סוגים של עזרה. אז אפשר לברר את הזכויות, יש אתר של משרד הביטחון, ולקבל פרטים על איך את יכולה לקבל תמיכה, גם כלכלית, אולי להביא עוזרת בית שתעזור לך בפעולות.
אולי מסגרות מסוימות על ילדים, אולי...
כן. הדבר השני זה להכניס ודאות במצב של, בסיטואציה של חוסר ודאות. הרי אנחנו לא יודעים, את לא יודעת מתי בעלך יגיע הביתה, וחוסר ודאות מחמיר מצוקה נפשית. וככל שאנחנו יכולים לשלוט ביותר דברים, עד גבול מסוים כמובן, אז אנחנו מרגישים יותר בטוחים עם עצמנו.
ומה למשל אפשר להכניס ודאות?
לדוגמה, אפשר לבנות תוכנית שבועית עם הילדים, להגיד, זה מה שצריך להיות ביום ראשון, זה מה שצריך להיות ביום שני, ולא להתגלגל מיום ליום בלי שום תוכנית. אם יש לך תוכנית, אז את יותר מאורגנת, הדברים יותר ברורים עבורך, ויותר קל לך להתנהל. דבר שני, זה להכין רשימה של מטלות, לקבוע זמנים, דברים שנשמעים נורא טריוויאליים, אבל כשאנחנו נמצאים בתוך המערבולת הזאת של הרגשות והתקופה, אז הרבה יותר קשה לנו להתארגן. אם אנחנו נשתמש בכלים האלה, זה יעזור לנו להרגיש
מורגן, זה יותר
שליטה,
חוסן, כן.
זה מחזק את החוסן, ואסור לשכוח להקדיש גם זמן בשביל עצמך. עם כל המאומה הזאת שיש סביב, וכל...
בתוך הלוח כן, זמנים הזה.
תקבעי עם חברה, פעם בשבוע, תלכו, תעשו מה שאתם רוצות, מה שאתם אוהבות, ללכת על חוף הים, לעשות פילאטיס, לשבת בבית קפה ולדבר.
אבל דוקטור לוינסקי אומרת לך, אין לי.
אבל בזמן הזה הסבתא תבוא לעשות בייביסיטר. או שתביא בייביסיטר מהתקציב שמשרד הביטחון ישלח לך. אפשר לסדר את זה, וזה יקל עלייך, כי יהיה לך זמן לנשום. הדבר השלישי זה לתקשר. את לא צריכה להיות לבד עם התחושות. התקשרת אלינו, זה סוג של תקשורת, אבל גם לדבר עם בעלך. זה חשוב, כשאפשר לדבר איתו, לדבר איתו גם על מה שאת עוברת, וגם לשמוע מה שהוא עובר, לדבר עם הילדים, לשמוע מה הם עוברים. גם הם חווים את זה שאבא לא נמצא, נכון. וקשה, ובזה שאתם משתפים וביחד יותר קל להתמודד מאשר להתמודד לבד, ויש לך גם חברות, ויש לך משפחה, לשתף אותם. והדבר האחרון, אחרון, זה להקפיד גם על הבריאות. את עסוקה, את מוצפת, את רצה ממקום למקום, את מנסה לנהל את כל המטלות. בתוך התוכנית הזאת להקפיד על תזונה, לא להפסיק, לא עכשיו להתחיל לאכול כל מיני מאכלים, ג'אנק פוד ודברים כאלה, לעשות איזושהי פעילות גופנית. פעילות גופנית זה אפילו ללכת חצי שעה פעמיים בשבוע. זה כבר יותר מכלום. זה משמעותי, זה שומר על הבריאות.
על הבריאות הנפשית ועל הבריאות הפיזית.
גם וגם.
כי אנחנו זקוקים, מה שנקרא, לבריאות הפיזית כדי לנהל את העניינים.
ואפשר ללמוד טכניקות הרפאיה אונליין, לראות סרטונים ביוטיוב וללמוד איך לעשות נשימות, שזה יכול לעזור, ואולי ללכת לאיזה קורס, משהו בשביל לצליח, אם תצליח למצוא זמן, אבל אפשר להוריד איזו אפליקציה מהאינטרנט שתעזור לך לעשות נשימות. כל הדברים האלה ביחד יעזרו לך להתמודד יותר טוב, ולזכור שאת לא לבד. ושזה זמני, המלחמה תיגמר, בעלך יחזור מהמילואים, אנחנו נחזור לשגרה אחרת או הקודמת, ותדעי שאת, עם באמת כל הכבוד, את אימא מאוד חזקה, ואת מצליחה להחזיק משפחה, בית, ילדים.
באמת כל הכבוד.
וכל הכבוד, וכל הכבוד לכל האימהות שעושות את זה, ואהבות גם.
לפעמים אולי זה...
קודם כל, רק בשביל זה עכשיו
זה התקשר. זה מה שרציתי להגיד, לפעמים אולי זה כל מה שחסר לנו, המילה הזאת, שמישהו יגיד לנו אותה. כל הכבוד, וואו, איזה אלופה, איזה סחתן, איך את מצליחה, את השראה, את נהדרת, וזה באמת גם אנחנו נאמר לך, ואני אסכם את ארבעת הנקודות שדוקטור לוינסקי פה אמר, לבקש עזרה, להכניס ודאות, גם זמן לעצמך בתוך הוודאות הזאת, לתקשר עם הסביבה את מה שעובר עלייך, ולהקפיד על הבריאות שלך.
יעל, תודה רבה.
את מדהימה.
תודה רבה, גם אתם, תודה. ביי.
ביי ביי. אז זהו זה, זה כאן סיימנו את התוכנית הראשונה והמרגשת שלנו. איך היה לך, דוקטור לוינסקי?
שונה מהרגיל.
שונה מהקליניקה.
כן.
אבל אם תרצו להרגיש בתוך הקליניקה של דוקטור לוינסקי, תוכלו לשלוח לנו את השאלות שלכם. אנחנו נעסוק כמובן בכל הנושאים הקשורים בנפש, אבל בתוכניות הבאות נתעסק ספציפית בהתמכרות למסכים, ובנושא של פוסט-טראומה. אז אם יש לכם שאלות או תרצו להעלות את הדברים שעוברים לכם בלב וברגש, תשלחו לנו הודעה, הודעה פרטית בפייסבוק, באינסטגרם של אקו 99 FM, או בהודעה קולית לוואטסאפ. נזכיר שוב את המספר שלו, 054-999-4399. תוכלו כמובן לעשות את הכל בעילום שם. אנחנו נשמור על הפרטיות שלכם ונשמח לשמוע אתכם, ושתרגישו טוב. דוקטור לוינסקי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לדנה ביטון, העורכת והמפיקה של המשדר הזה. אני סטלי סולומונו, ופגש אתכם עם המוזיקה בצד השני של החדשות.
מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי.